שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת וישלח, ואני רוצה לגלות את הסוד, מהו המתכון שהתפילה תתקבל. בפרשתנו כתוב, יעקב אבינו, כאשר הוא הלך להיפגש עם עשיו, ואז הוא נושא תפילה לבורא עולם, כותבת התורה בפרק ל"ב פסוק י', ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברת את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על בני. בפסוקים האלה יש לנו כמה שאלות. שואל הזוהר, למה נצרך יעקב כשהוא מתחיל לשאת תפילה לבורא עולם, לעשות הקדמה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כי במקלי עברתי ואתה הייתי שני מחנות? אין לזה קשר בכלל לבקשה שלו. תיגש ישר לעניין ותבקש, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, הצילני נא מיד אחי. אך למותר את כל ההקדמה הזאת, קטונתי מכל החסדים וכל מה שהתחולל איתו. שנית, מקשה בית הלוי, וזה בעצם גם זה הזוהר מקשה, שמה זה הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? כמה אחים היו ליעקב? עשיו. אז תחליט, או מיד אחי או מיד עשיו, אבל למה כפל? גם יד אחי וגם יד עשיו, הרי ברור שזה האח שלך הוא עשיו. אז יש פה איזה איתור בבקשה. ובנוסף לכך, הצילני נא מיד אחי, ושוב, מיד עשיו, פעמיים מיד, מיד. למה צריך פעמיים מיד? הצילני נא מיד אחי, עשיו. למה צריך לכפול את התיבה של מיד פעמיים? והאמת הוא, יש גם פסוק בפרשה הקודמת שיעקב אבינו, גם כן כשמתפלל לבורא עולם, אז הוא אומר לבורא עולם, אם תיתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה לי השם לאלוקים. גם על זה שואלים אותם שאלות. נו, מה עושים עם לחם? מה עושים עם בגד? ודאי לחם זה לאכול, בגד זה ללבוש. אז למה הוא צריך לבוא ולבקש? תן לי לחם לאכול. אתה מבקש לחם. אתה מבקש בגד. אין צורך בתוספת הזאת. צופים מאזינים יקרים, אחד הבעיות שלנו בתפילות, כשאנחנו מתפללים, בדרך כלל התפילה שלנו היא כללית. אדם מבקש פרנסה. אדם מבקש בריאות. אדם מבקש הצלחה. למה? אומר, בן אדם אומר בליבו, למי אני מדבר? עם מי אני מדבר? עם בורא העולם. בורא עולם הרי הכל גלוי וידוע לפניו, הנסתרות השם אלוקנו והנגלות לנו לבננו, הוא בוחן ליבות וכליות, מה הוא לא יודע מה קורה איתי, הוא לא יודע מה הבעיה שלי, הוא לא יודע מה הצרה שלי, הוא לא יודע מה אני נצרך ומה אני נזקק. אז מה האדם חושב כשהוא עומד להתפלל? הוא אומר, אבא תעזור לי, תציל אותי, אבא תן לי בריאות, אבא תן לי פרנסה, זהו. אדם לא מרגיש אפילו את הצורך לבוא ולתת פירוט מהי הבקשה. תגדיר אותה, תברר אותה, לא. התורה בפרשתנו מלמדת אותנו, לא זו הדרך להתפלל לבורא עולם. הגם שמתפללים לפני בורא עולם, חובה לפרש את הדברים. ואני אספר, נפתח בסיפור. סיפור שהרב מנחם שטיין מספר על אברך אחד מפתח תקווה בשם דניאל, שהאברך הזה סבל 12 שנים מכאבי גב התחתון, כאבי תופת. הוא היה משתתק מרוב הכאב. הוא לא היה מסוגל לשבת יותר מ-10 דקות רבע שעה על כיסא. תכף ומיד הוא היה נאלץ לשכב במיטה בשביל להירגע מהכאבים שלו. וכמובן שהוא הלך לרופאים, וכל רופא שרק שמע שיכול להועיל הלך ונסע לרופאים מומחים מחוץ לארץ. אין לאל ידם להושיע, לא מבינים את ההסבר של התופעה הזאת שיש לו כאלה כאבים מוזרים, כאבים כל כך חזקים, ולא רואים איזה סיבה שמצדיקה. בלית ברירה כמובן נותנים לו משככי כאבים, טבולטרין וכל מיני זריקות של שיכוך כאבים, אבל זה לא מרפא. והיה לו סבל איום ונורא. אולי היה מסוגל לשבת ללמוד עם הילד שלו 10 דקות, מילד היה חייב לשכב המיטה. אולי יכול לשבת בכולל ללמוד, כי אם הוא יושב קצת, הוא חייב ללכת לשכב המיטה. זה היה המצב שלו. 12 שנה. אז מספר הרב שטיין שפעם אחת הוא פנה אליו ואמר לו, עכשיו אנחנו נצאים בסמיכות לימים נוראים, אתה יודע מה המשמעות של ראש השנה? ראש השנה זה יום הדין, יום שבה נקבע גורלו של כל אדם ואדם, ויום שבו נושאו. הנה אנחנו רואים שלמעשה שרה נפקדה בראש השנה, גם רחל נפקדה אומרים חז"ל בראש השנה, גם חנה נפקדה בשמואל בראש השנה, כי נשאו תפילה לבורא עולם מעומק הלב יום ראש השנה, שהוא יום הדין. זהו יום שנקבע גורלו, והאדם יכול לשנות מקצה לקצה את כל המצב שלו. ולכן זה הזמן וההזדמנות לנצל ולהתפלל לבורא עולם כדי שהכאבים האלה ייפסקו. אבל הוא אומר לו, תשמע, כשתעמוד בתפילה לפני בורא עולם, אתה חייב לחפש עילה, סיבה, הסבר, נימוק. אתה מבקש מבורא עולם לשנות, שיסדר לך את הגב שלך, שהגב שלך יקבל איזו התחדשות, איזה שינוי. תבקש, תסביר לבורא עולם, יש לי ילד קטן, אני לא מסוגל ללמוד איתו. מה הוא השם? גם אם לי מגיע כאבי גב, למה הילד צריך לסבול? אני לא יכול לגדל אותו, אני לא יכול ללמד אותו. מה אשתי השמה? אני לא יכול לשבת איתה. כל הזמן אני עצבני, כל הזמן אני עם פרצוף חמוץ. האישה שלי סובלת, אין לה בעל. מה יהיה השמה לזה? אתה צריך לבוא לבורא עולם בטענות חזקות ולהתפלל לבורא עולם מעומק הלב, כדי שבעצם תתקבלנה תפילתך ותבשע. אכן אותו אברך, אותה שנה באמת, לקח את עצמו לידיים והתפלל מעומק הלב. ולא רק התפלל מעומק הלב, כי זה לא מספיק, אלא הוא ביקש מבורא עולם, אנא, אבא, אולי מגיע לי איסורים, מגיע לי סבל מהגב הזה, יכול להיות ודאי, אני לא מהרהר על בורא עולם, שהוא ודאי יודע כל מה שהוא עושה. אבל מה עם הילד הקטן שלי? מסכן, אין לו אבא ללמד אותו. אני לא מסוגל לשבת ללמד אותו. מה יהיה איתו מסכן? אני יושב איתו 10 דקות וזהו. כואב לו לילד הזה שאין לו אבא שיכול ללמד אותו. למה הוא צריך לסבול בשביל הגב שלי? מה עם אשתי מסכנה? שמגדלת לבד את הבית, את הילדים ואת הבית, ואין לה בעל, כי אני לא מסוגל לשבת. אני לא יכול לשבת איתה כמה דקות ואני קם. אני חייב לשכב במיטה. אין לי מצב רוח. אין לי שמחה. היא כל הזמן מסתכלת עליי ואין לה שמחה איתי ביחד, כי אני אף פעם לא יכול להיות רגוע מרוב הכאבים. למה היא צריכה לסבול כל זה? אנא אבא, תרחם, תרחם עליהם, תרחם על הילד שלי, תרחם על האישה שלי. שלח רפואה על הגב הזה. ממש התפלל מעומק הלב. והנה, עבר אותו ראש השנה, ה-12, אחרי 12 שנה. ואז, מה קרה? אחרי ראש השנה, הוא כל הזמן הולך לרופא המשפחה, הוא מקבל את התקציב שלו, את הכמות תרופות של משככי כאבים, לשלושה חודשים, ככה זה הולך. לא נותנים לכל הזמן, נותנים לך מתוקצב כדי שכשיהיה צורך, עד שתגמור את הצורך שלך. הוא הולך לרופא, הרופא המשפחה לא היה, היה רופא ממלא מקום. רופא ממלא מקום חדש, בחורצ'יק צעיר שגמר את כל הלימודים ואת השטז, והוא היה עכשיו ממלא מקום. הוא בא לרופא, הוא אומר לו, אני מבקש, תן לי את הכמות שאני צריך של הוולטרן, זריקות וכו'. הרופא הצעיר הזה הזדעזע. אומר לו, מה זאת אומרת? אתה יודע מה אתה לוקח? אתה יודע איזה כמות זה שאתה לוקח? זה דבר שהורס לך את החיים, זה מזיק מאוד. למה אתה לוקח כזה דבר? מי נותן לך כאלה כמויות? הוא אומר בליבו, רבונו של עולם, די, רופא צעיר עכשיו בקושי התחיל את החיים שלו ברפואה, לא מבין, הוא כבר שנים הוא לוקח את התרופות האלה, מה יעשה? היה אצל כל המומחים שבעולם, כנראה הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. אז הוא בא, מדבר ככה, אין לי מה לעשות, בוא, אדוני הרופא, אני מקבל קבוע, אני חייב את זה, קשה, לא קשה, לא טוב, כן טוב, אני רוצה. אמר לו רופא, תשמע, אין לי בעיה לתת לך, אני מוכן, אבל אני מחייב אותך ללכת לעשות בדיקה, אונטרסאונד בכליות. מה זאת אומרת, מה זה קשור? כואב לי הגב, אומר לו, תדע לך, שיש מקרים שבכליות יש בעיה, ואם יש שם בעיה בכליות, אז זה מקרין על הגב כאבי תופת. אולי אצלך זה בעיה כזאת, מי אוהב אתה יודע שלא. אני מבקש לך, הנה פתק, לך תעשה אונטרסאונד לכליות. טוב, אמר מה אכפת לו, נתן לו את התרופות שלו, הלך לעשות אונטרסאונד לכליות. ומה מגלים? אחרי האונטרסאונד לכליות, מגלים שיש לו שם חסימה של 22%. וכשהוא בא עם הזה, אמר לו, אתה רואה? זה הבעיה שלך. זה כל הכאבים שלך. הוא לא מאמין. הוא כבר 12 שנה מסתובב אצל כל הרופאים ואצל כל המומחים. אף אחד לא ידע לשים אצבע. איפה הבעיה? איך אפשר לטפל בבעיה? הוא הלך לרופא המומחה, שאצלו כל הזמן הוא מבקר. הוא בא אליו עם התוצאות. וואי, הוא היה המום הרופא. איך לא עלה לנו בראש בכלל המחשבה הזאת? איך? פלא פלאים. ואז רק התגלה הבעיה שלו, טופלה, והכאבים נעלמו. מה אתם חושבים למה? 12 ראש השנה, כל שנה הוא התפלל על הכאבים. כל שנה הוא התפלל להינצל מהבעיה הזאת. הלך לכל הרופאים בעולם, בארץ, כל המומחים, שום דבר לא קורה. אתם יודעים מה ההבדל? בשנה ה-12, כשהוא התפלל, הוא ידע איך להתפלל. כל השנים הוא התפלל, אבא, תרחם עליי, כואב לי, תן לי רפואה, תן לי בריאות. אין מענה על כזו בקשה. מתי הוא קיבל מענה? כשהוא פירט את הבקשה שלו. כשהוא הלך ואמר לבורא עולם, אבא, הגב שלי כואב, אוקיי, גם אם אתה רוצה לייסר אותי, אבל מה בן הקטן שלי, יוני, שאני צריך לשבת איתו, ללמוד איתו, אני לא יכול ללמוד, למה הוא צריך לסבול? מה השמה אשתי שצריכה לגדל לבד את הבית, הילדים את הבית, לנהל לבד? מה השמה שאני לא יכול לשבת איתה ולשמוח איתה? אנא תרחם עליהם, תרחם על אשתי, תרחם על הילדים, אי אפשר, אני עם הכאבים האלה, אני לא יכול לתת את המענה שמוטל עליי. תרחם. רק אז, רק אז, התפילה פעלה. התקבלה התפילה, ואז הקדוש הוא שולח את השליח, אותו שתזר, לא כל המומחים הגדולים, הולך לך לדבר שהוא בעצם, כי אף אחד לא חושב אפילו, הנה זה הסיבה. ומוצאים את הטיפול הרפואי וניצל מהכאבים. מוריי ורבותיי, הסוד הזה הזוהר מגלה לנו. הזוהר בפרשת השבוע מבאר מה הפשט בבקשתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא בעצם סמל ודוגמה ודרך לכל אחד מאיתנו. איך מתפללים לבורא עולם, אומר הזוהר. קודם כל, לפני שהוא מתחיל להתפלל, קודם כל, במקום לבוא ישר בבקשות, לשבח, להודות, קיבלת משהו? יש לך משהו? הקדוש ברוך הוא נתן לך איזה דברים? בראש ובראשונה תשבח את בורא עולם. זה פתיחת האחד. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. איך באתי, עברתי במקלי, עברתי ועכשיו הייתי לשני מחנות. זה הפתיח. הפתיח קודם כל תפתח בשבחו של הבורא. תפתח בהכרת הטוב, בהודעה לבורא עולם על מה שיש לך. ככה אתה צריך להתחיל לפתוח ולהתפלל לפני שאתה מבקש. אחרי זה אתה מתחיל לבקש את הבקשה. ואז גם כשאתה מבקש את הבקשה, אתה צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה, שלא ניתנת לפרשנות. אומר הזוהר, יכל להגיד, הצילני נא. אומר הזוהר, מה הבעיה אם היה אומר הצילני נא? אוקיי, התקבלה תפילתך, הצלתי אותך מלבן. מה קשור לעשיו? אז צריך להמשיך. לא להסתפק, תציל אותי. אלא אתה מה אומר? הצילני מעשיו. הצילני, הצילני נא ממי? יד אחי. נו, אז מספיק אחי. אחי זה, אין לו עוד אח. אומר הזוהר, לא. הרי גם אחרים קרואים אחי. איך יעקב כשהלך לבאר שם בחרן וראה את אנשי חרן, מה הוא אמר להם? אחי, מאין אתם? הרי הוא הממציא של השפה הזאת, אחי, אחי, מה שהיום משתמשים. יעקב אבינו המציא אותה. אומר להם, אחי, מאיפה אתם? אז יוצא שקוראים אחים גם לאחרים, נכון? אז אתה אומר, הצילני נא מיד אחי. אוקיי, הצלתי אותך מיד אחרים. זה עדיין לא מדברים על עשיו. לא, תוסיף. אחי, אבל עשיו, עשיו. רק אז אתה מפרט בצורה הכי ברורה מה הבקשה קודם כל. וממשיך הזוהר ואומר, וזה לא מספיק. אלא תפרט למה, תנמק למה אתה מבקש את הבקשה. פן יבוא ויקני אם על בנים. אבא, אני מבקש את זה בגלל שאני מפחד, שמה יקרה, זה אסון. לא רק אותי, אוקיי, גם אם לי מגיע, אבל מה עם הבנים? הם, האימהות, מה עם הילדים? מה עם השמים? פן יבוא ויקני אם על בנים. אז גם נימוק. אז מתכון מהו? שבח את הבורא עולם על מה שהוא נותן. אחר כך תבאר בצורה הכי ברורה ומפורש את הבקשה, שלא ניתנת למשמעות לשתי אפשרויות. ואחר כך תנמק למה אתה מבקש. ואז התפילה עושה רושם ומתקבלת. כך כותב הזוהר. ומוסיף על כך האור החיים הקדוש. למה הוא כופל מיד אחי מיד עשיו? כיוון שהעשיו יכול לבוא בצורה של אחווה, במרמה. כאילו הוא אח, ואז הוא תוקף אותו, ויכול לבוא כעשיו בגלוי, וגם כן זה מסוכן. אבל הבית הלוי הוסיף יותר להבהיר את הדברים, מה זה מיד מיד, אומר הבית הלוי, כיוון שיעקב אבינו ידע שיש לו שתי אופציות מה שיקרה. יכול להיות שיבוא עשיו עם כל התוקף והעצבים והכעס, וילחם איתו והוא רוצה להרוג אותו, זה צד אחד. יכול להיות שכבר נרגע, ועכשיו הוא רוצה להיפגש איתו, במיוחד שהוא שמע שהוא היה עם לבן והצליח, אז הוא כבר מוכן להתיידד איתו, אז הוא רוצה להיות חבר שלו. אומר בית הלוי, יעקב אבינו פחד משני המצבים. הצילני נא מיד אחי וגם מיד עשיו. אני מפחד גם מהמצב שהוא יתיידד איתי ויהיה חבר שלי. מה אני צריך חברים כאלה? מה אני צריך חמאסניק לידי צמוד? להיות חבר של עשיו, מזה מעניין. הוא לא רוצה להרוס לו את כל החינוך של הילדים. ואם יבוא בצורה של עשיו שהוא רוצה להרוג, גם זה מסוכן. אז הוא, משני המצבים הוא מבקש. לכן, על כל אופציה מיד. מיד האחווה ומיד העשביות. כך מבאר בית הלוי נפלא. ובאמת היסוד הזה שצריך לפרש את הדברים, רואים את זה, חז"ל מספרים לנו את זה למעשה במעשה של פילגש בגבעה אצל שבט בנימין, שכל כל בני ישראל יצאו להילחם מבני בנימין, כיוון שהם לא רצו להסגיר את מי שעשה את כל הפשע הזה של הפילגש בגבעה, שזה היה אסון נורא והיום אכזרי מאוד. אז כתוב שמה שעם ישראל הלכו להילחם. אז לפני שהם הולכים להילחם, כתוב בשופטים פרק כף, ויקומו ויעלו בית אל וישאלו באלוקים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בנימין? אמר להם השם, יהודה. זו הייתה השאלה. הלכו להילחם, ואז בני בנימין הרגו 22 אלף מבני ישראל. חזרו מהמלחמה בוכים, פגועים, ועוד פעם הם הולכים ושואלים מה עושים, שואלים שאלה, שואלים עוד הפעם שאלה נוספת, אחרי הבחיות והתפילות, ואז הם פונים לקדוש ברוך הוא וישאלו בשם למור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ואז ביומר השם עלו אליו, ומה קרה בפעם השנייה? עוד פעם בני בנימין הרגו בהם 18,000. חזרו כמובן שבורים עוד הפעם, והתחילו לבכות ולהתפלל לבורא עולם, ואז הם הלכו עוד הפעם, עשו צום ותענית ותפילות וכו', ושוב הם שואלים את השאלה בפעם השלישית, והשאלה בפעם השלישית, שימו לב, שפנחס בן אלעזר שואל את ההורים ותומים, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם אחדל. ואז אומר לה השם, תעלה ותצליח. וככה היה. אומר הרלב"ג, מהו ההבדל בין שני הפעמים הראשונות שמתו 22,018, ואילו בפעם השלישית הלכו וניצחו. אומר הרלב"ג, תשימו לב טוב טוב את הבקשה שלהם. בשני הפעמים הראשונות הם לא ביקשו כלום, הם ביקשו סתם. מי יעלה לנו בתחילה? תשאלו קודם כל מי אמר שהם צריכים לעלות בכלל. ואם כן, האם כדאי לעלות? מתי לעלות? האם נצליח? הם רק שאלו, מי יעלה לנו בתחילה? אוקיי, הקדוש ברוך הוא זורם איתך, יהודה. זה לא אין הבטחה שתצליח. פעם השנייה אותו דבר. האם אני אוסיף להמשיך לעלות למלחמה? אוקיי, לך כן, לך תילחם. אבל אם תצליח או לא, האם עכשיו או אחר כך? לא. פעם השלישית רק השכילו ושאלו וביקשו והתפללו נכון בצורה מפורטת. האם אני עוד הפעם יעלה, הלשון, תשימו לב, האוסיף לצאת למלחמה עם בני בנימין? אם אחדל. אומר הרלב"ג, זה ההבדל. הם עכשיו כבר לא שאלו רק האם נלך וזהו. האם כדאי ללכת או לא כדאי ללכת? בצורה מפורטת. או שנעזוב אותם, שלא נילחם, אולי לא עכשיו, אולי אחר כך. ואז קיבלו תשובה ברורה, תלכו ותנצחו. כיוון שצריך אדם לבאר בצורה הכי ברורה. וזה לא מוסר, זה לא איזה משהו כאילו חסידי. זה גמרא, זה הלכה מפורשת. הגמרא בבא מציעא בדף קוף וו אומרת דבר נפלא. אומרת הגמרא שאם אדם למשל לוקח, יש הרי בעלי שדות, שמזכירים את השדות שלהם בקבלנות, פירושו של דבר, אני נותן לך את הקרקע, אתה מעבד את הקרקע, ואנחנו מתחלקים, כל אחד לפי ההסכם שלו, בסחורה, בתוצאה, בפירות, ככה זה היה מקובל, זה לשון הגמרא, זה נקרא אריס. עכשיו מה קרה? אומרת הגמרא, אם למשל אדם שכר קרקע, ומה קרה? היה פתאום שיטפון. מה זה? מכת מדינה. אין הצלחה. כולם מפסידים. גם בעל הבית מפסיד, גם אין מה לעשות. אין תביעה נגד דבר על טבע. כוחות על טבעיים. אי אפשר להיות ערבים ולהיות בטוחים בזה. אבל מה יהיה, אומרת הגמרא, אם למשל בעל הקרקע ביקש מהסוחר, אמר לו, אני רוצה, הנה, קח את השדה, אני רוצה שתזרע לי חיטים. והוא הלך, לא עשה מה שבא על הבית סיכם איתו, אלא הוא הלך וזרע שעורים. ואז מה קרה? אחר כך פתאום אין כל השעורים, הכל הלך לטמיון, לא רק שלו, של כולם. פה לא עוזר מכת מדינה. אומרת הגמרא, למה? יש לו טענה לבעל הבית, בעל הבית יכול להגיד לו, תשמע, אני התפללתי בגלל שאני ידעתי, ביקשתי ממך לשים חיטים. אתה יודע מה התפללתי בתפילות שלי? התפללתי לבורא עולם שהחיטים שלי יצליחו. אבל מה עשית אתה? עשית שעורים. אז התפילה שלי לא הייתה נכונה. התפילה שלי לא יכולה להתקבל. לכן אתה השם ששינית. כיוון שהתפילה היא צריכה להיות מפורטת ומבוארת. אי אפשר לבוא להגיד, תתפלל שיצליח השדה. אין כזה דבר. אין הוקוס פוקוס. אתה צריך לבקש בצורה פרטנית בדיוק מה אתה מבקש. וזה הלכה למעשה. זה נפסק בשולחן ערוך וחושב משפט בסימן שין כף בית סעיף בית, שאם האדם שינה את ההסכם, אז הוא חייב לשלם לבעל הבית, והוא אין לו פטור על זה, כיוון שהוא גרם לו שהתפילה שלו הייתה יכולה להתקבל, ובגללו התפילה שלו לא מתקבלת. הרעיון הבא, עדיין אנחנו צריכים להבין באמת למה. למה באמת כל כך צריך לבאר ולפרש ולפרט? למה? הרי הקדוש הוא יודע הכל, כל יכול, מה הוא צריך, מה הוא לא, מה הוא לא יודע שאני בא לחדש לו. אז מה הפשט בזה? אז ראיתי דבר נפלא. כותב בספר מעשה חושב לרבנו שמעון הכהן לחכמי ג'רבה, על הפסוק של פרשה הקודמת. הוא שואל את השאלה בפרשה הקודמת. פרשת ויצא שיעקב אבינו אומר, אם תיתן לי לחם לאכול, בגיל בשמה, בשמה צריך לחם לאכול. כל אחד יודע שלחם לאכול, כל אחד יודע שבגיל ללבוש. אלא אומר רבי שמעון, אומר שהפשט הוא בגלל שחזל מלמדים אותנו שחובה עלינו לפרש ולפרט את הבקשה בצורה הכי ברורה. למה? למה? כיוון שיש מקטרגים תמיד שהם מאפילים על התפילות של הבן אדם. כשאדם אומר מילה סתמית וניתנת לפרשנויות המקטרגים, יכולים להפוך את זה לרעה. והתפילה שלך הופכת להיות לרעה במקום לטובה. רק אם אתה מפרש בער היטב שאין מקום לא לטעות ולא לפרשנות, ברחל, ביתך הקטנה, לא מספיק רחל ולא מספיק הקטנה, ביתך אלא גם הקטנה. כל זה למה? הדרך היא כדי למנוע קטרוגים ומסתינים ומסכים שמאפילים על התפילות שלנו ומפרשים אותם ומעלים אותם את התפילות האלה בצורה הפוכה או לא טובה או שלילית בגלל הקטרוגים שיש על האדם, זה מה שמונע אותם כשאתה מפרש את התפילה. לכן יעקב אבינו ידע, אני מבקש לחם, אבל אפשר לתת לחם מקולקל, אפשר גם לתת לחם יבש, אפשר לתת גם לחם מעופש, אפשר לתת גם לחם סוג ג', לא לחם לאכול, לחם שטוב, שראוי לאכילה. בגד ללבוש, יכול להיות בגד. יכול להיות איזה סמרטוטים קרועים, בלויים גם. יכול להיות גם בגד שאתה לא תוכל ללבוש, כי הוא שוכב במיטה, הוא חולה במיטה. הכל צריך להיות מפורט. כדי למנוע שום כתרוג לא יכול להפריע לתפילה. זהו הנימוק שצריך לבאר ולפרש את התפילה. ועל כך באמת, יש זוהר שכותב, גם כן, בפרשת לך לך בדף פדלת, הוא כותב שכאשר דוד המלך אמר הושיע לבן אמתך, הוא אומר, למה הוא צריך להגיד את השם של האמא שלו? למה הוא לא אומר בן אבי? אומר הזוהר, כי יש הבדל בין אמא לאבא. אמא זה 100% אתה שייך אליה. אבא, איפה אתה יודע שזה אבא שלך? זה רק חזקה, בגלל שאנחנו יודעים שרק האבא עם האישה. זה נקראת חזקה. הדבר הכי מבורר זה האמא. לכן כשמתפללים, אומר הזוהר, מתפללים על בן אדם עם שם האמא. וזה גמרא במסכת שבת בדף סמך ו' עמוד ב'. ולכן חייב האדם כשמתפלל, כל תפילה שמתפלל צריך שהכל יהיה ברור. עד כדי כך ממחישים לנו את זה, תשימו לב. המדרש, במדרש מגילת אסתר, הוא כותב דבר יפה, הוא מביא לנו מעשה שהיה עם בן אדם אחד, מעשה שהיה עם בן אדם אחד שהוא הלך בדרך והיה מצבו קשה ושבור, והחליט להתפלל לבורא עולם שיעזור, אולי ימציא לו חמור, לא היה לו חמור, אין לו כוח לסחוב, קשה לו הדרך, והתפלל, והנה פתאום הוא פוגש איזה שר בדרך, שר, עובר שם שר, עם חמור, חמורה, שהמליטה לו בדרך גם כן איזה עיר קטן, והעיר הקטן הזה רק עכשיו נולד בדרך, קשה לו ללכת, הוא מצא את היהודי הזה, אמר לו, גזר עליו, קח את העיר הזה, שים אותה לכתפיים ותבוא אחריי. אומר, ריבונו של עולם, התפללתי שהקדוש ברוך הוא יביא לי חמור, אז לא הביא לי חמור שאני אעלה, אלא גם שם לי, עליי על הראש שלי חמור. הוא התחיל לבכות, ריבונו של עולם, בגלל שהתפללתי לחמור זה מה שמגיע לי? באו אליהו הנביא ונגלה לו, אמר לו, אתה יודע למה? אתה התפללת לקבל חמור, לא אמרת מה החמור. האם אתה תרכב עליו או ירכב עליך, לא אמרת, נכון? אז הקדוש ברוך הוא יביא לך חמור, אבל שירכב עליך. אתה צריך לבקש מהשם חמור שתרכב עליו. חייבים לבאר ולפרש את התפילה. כמו מסופר על הרב עקיבא איגר, שפעם אחת הבן שלו שלח לו שם של אישה שזקוקה להיפקד בזרע שקיימה, ביקש מאבא שלו, הרב עקיבא איגר, שהוא ביקש ממנו, תתפלל על שרה בת רבקה, שתיפקד בזרע שקיימה. רב עקיבא איגר שולח לבן שלו אחרי כמה זמן, אני התפללתי ולא נעניתי. יכולת שתעית בשם, תבדוק. אז הוא הבן שלו באמת הלך לבדוק, הוא רואה שבדיוק הפך את השם. במקום שהוא אמר לו שרה בת רבקה, זה רבקה בת שרה. אז אמר לאבא שלו, נכון, אתה צודק, תעיתי בשם. אז השם הנכון זה רבקה בת שרה. התפלל, שולח לו הרב עקיבא איגר, עכשיו התקבלה תפילתי, היא תיפקד. כמה משנה פרט, פרט. הכל צריך להיות ברור. ואני מסיים בסיפור מאוד מאוד גם כן מעניין, שהיה פעם אחת איזה בן אדם שכל כך היה מצבו קשה, כלכלית, היה לו מלא חובות, לא יכל לעמוד בחובות, והבעלי חובות טובעים אותו והכל, ובקיצור, לא יכל לעמוד. החליט לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף תרומות, והוא הלך לחוץ לארץ. מסתובב שבועיים, יום, 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 שום דבר, בקושי, אולי חסה את הכרטיס שלו, מה יהיה? כבר שבועיים הוא מסתובב. יום אחד כבר נשבר, הלך לבית הכנסת לתפילת ערבית, מיואש, שבור, והוא בקיצור אחרי המשבר הזה, ישב התפלל, מה שלא התפלל לפעם. תמיד הוא ביקש מהשם, מה הוא ביקש? תעזור לי, אני המצב שלי קשה, תעזור לי. אבל הפעם הזאת כשהוא היה שבור, הוא פתאום התפלל לבורא עולם. אבא, אני כבר שבועיים מסתובב כאן. אפילו כרטיס לא יודע אם חיסיתי. אוקיי, מה אני יכול לעשות? אבל יש לי אישה, יש לי ילדים. אני יכול להשאיר אותם, כמה זמן אני יכול להשאיר אותם לבד? מה אני אתן להם לאכול? איך אני מתמודד עם הבעלי חובות שלוחצים אותי? מה אני עושה? מה, אני לא יודע כבר מה לעשות. רק אתה יכול לעזור לי. מי יכול לעזור לי אם לא אתה? תרחם, תרחם על האישה, תרחם על הילדים, תרחם על... איך אני מתפטר מכל הבעלי חובות? רק אז הוא התפלל בצורה הכי מפורשת. ככה תעזור לי, תעזור לי. תעזור לי, הוא עוזר לך. אתה הולך על הרגליים, הוא לא עוזר לך. אתה אוכל, שותה, הוא לא עוזר לך. אז הוא עוזר לך. מי אמר מה לעזור לך? רק אז. עוד מתפלל, שימו לב. עוד באמצע התפילה שהוא מתפלל ככה מכל הלב. בא איזה בן אדם אחד דפק לו על הגב. טוב, הוא באמצע התפילה לא התייחס, שם איזה צ'ק ליד הסידור. והוא גמר את התפילה, הוא לא רואה אף אחד לידו, אבל הוא רואה צ'ק ליד הסידור, צ'ק. וואי, פותח את הצ'ק, פלא פלאים, סכום בדיוק מה שהוא חשב לאסוף. בדיוק אבל, סכום שהוא רצה לאסוף, לא יודע כמה סכום, לא משנה, 10, 20, 30 אלף דולר, נותן לו צ'ק, הוא לא יודע אפילו מי זה. הוא הלך לאיזה מישהו, שאל אותו, מה זה? אתה מכיר את הבעל הצ'ק הזה? איך יכול להיות שבן אדם בא, שם, אני לא יודע מי הוא, מה הוא? הוא אומר, בטח שאני מכיר. זה גביר שנותן תרומות, אבל לא כאלה תרומות. אתה יודע מה? בוא נעלה אליו, אני אעלה אליו. עלה אליו לבית לשאול את הגביר הזה, הוא אומר, תגיד לי, מה זה, מה? כתבת צ'ק כזה, כזה סכום גדול, מה זה? אומר לו, מה אני אגיד לך, אני מתבייש, אתה לא יודע מה קרה לי. אני עליתי להתפלל ערבית, ראיתי בן אדם שלא יודע, נראה לי כזה מסכן מהארץ, בטח הוא, בטח משפחה והמצב שלו קשה וכבר אין לו כוחות או משהו. החלטתי לשים לו צ'ק, לפתור לו את הבעיה. אבל אחרי שתי דקות שמתי את הצ'ק, אני תפס את עצמי, מה אני טיפש? מי אמר לי שהוא בכלל מארץ ישראל? מי אמר לי שיש לו אישה וילדים? מי אמר לי שהוא מסכן? לא יודע, עשיתי את זה, ברחתי מרוב בושה, הלכתי להתפלל במקום אחר. אמר לו, אבל תדע לך, שבאמת הבן אדם הזה מסכן, וכך וכך וככה שהיית שליח של בורא עולם. ואז ראה שרק ביום האחרון, שהתפלל בצורה הכי ברורה, זכה וקיבל את הישועה. צופים מאזינים יקרים, זה המסלול, יש עוד הרבה מעשיות כאלה, שמלמדות אותנו שהסוד שהתפילה תתקבל, זה כשבן אדם מבקש בצורה הכי ברורה. וכמו שאמרנו, המתכון הוא קודם כל לשבח ולהודות לבורא העולם על מה שהוא נותן. אני אומר לך, אני אימצתי את זה לעצמי שנים על גבי שנים. אני מתחיל את התפילה שלי לפני שאני מבקש, קטונתי מכל החסדים מהאמת, ומודה ומשבח את הבורא יתברך על כל השפע שהוא נותן, ומה שהוא נותן. אחרי זה אני פונה בבקשה. וגם כשפונים בבקשה, לפרט את הבקשה. מה בדיוק אתה מבקש? ולא רק מה בדיוק אתה מבקש. למה אתה מבקש? תנמק. כשהתפילה היא בצורה הנכונה, אז התפילה מתקבלת. היא רצון שנזכה כולנו לדעת איך להתפלל לבורא עולם, שתפילותינו יתקבלו ונבשע, וכל אויבינו יפלו תחתנו, ונזכה כולנו בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.